הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Yeah.
CinemaScope, CinemaScope in Yair Raven.
Radio Rahi.
So yeah, that's the world.
That's the radio. This is the radio.
אהלן, אהלן, סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 138, אני יאיר רווה, תודה רבה שבאתם. רדיו הקצה עושים עומר סנש, לאה שפיגל, בר זוודה, ספיר כהן, חוכה כהן, אורי קדישאי, תומר נונילס, תודה למכלל BPM, תודה לקואמי, תודה למפיקת השידור מייל קולומברה. היום אחד באוגוסט, תשעה באב, בגלל שתשעה באב הזה אנחנו מקליטים תוכנית הזאת יום קודם, והיום תהיה לנו תוכנית מיוחדת, יש לנו פה שתי אורחות מאוד נכבדות, ואנחנו נחגוג יום הולדת, ונדבר קצת על הצד שאנחנו בדרך כלל לא מדברים עליו בתוכניות קולנוע, על הפצת קולנוע. אנחנו מציינים יום הולדת 40 שנה משנת 1977 לחברת ההפצה סרטי נחשון, ואיתנו באולפן ניצחון הגלעד, מייסדת החברה, והבת שלה רונית גלעד שעובדת לצידה. שלום לכן.
בוקר טוב.
שלום.
שלום.
שלום, ותודה רבה מאוד שבאתם. 40 שנה מאז 1977 בעצם, נכון?
תקופה רצינית.
אז אני רוצה שמה שילווה אותנו ברקע בזמן שאנחנו נדבר, זה פסקול של אחד הסרטים שלכם, ותכף אני אסביר גם למה הזמנתי אתכן לאולפן, וזה הסרט הזה. סרטי נחשון, בוטיק, נכון? בוטיק לקולנוע, הסרטים שאתם מפיצים, הם הסרטים שאת בוחרת, ניצחונה לפי טעמך, מעט סרטים בשנה בדרך כלל, ומה שנקרא סרטי איכות, ואחד מהם זה הסרט הזה, קרס של ארכיטקט של פיטר גרינווי משנות ה-80.
פיטר, את הסרט קרס של ארכיטקט, בחרנו א', על פי שם הבמאי, שהיה מפורסם באיכויות שלו, לא כל כך במסחריות, אבל התסריט, קראנו את התסריט, והתסריט כבש אותנו. ואז החלטנו לרכוש אותו.
זה כבר מעניין, כי את אומרת שבחרת לקנות את הסרט על סמך התסריט, זאת אומרת, לא ראית אותו התסריט, אפילו. על סמך התסריט,
לא ראינו אותו. וואו, לא ראינו, okay. זו הייתה הבחירה הראשונה ש... מבחינה כלכלית לא הוכיחה את עצמה.
Okay.
אבל הוסיפה, הייתה תמונה ערכית לסרטים שבעצם התכוונתי להפיץ. אבל...
את זוכרת מה היה הסרט הראשון שהפצת בתור סרטי נחשון?
הסרט הראשון שהפצתי היה סרט ישראלי, נועה בת 17. של צפל, יצחק ישורון צפל, והייתה לי חוויה מאוד גדולה גם לעבוד איתו וגם לשנות קצת את מחשבתו לגבי צורת ההפצה, ונהניתי גם מהגיבורים.
אז בואי נתחיל מהשלב הראשון, איך בעצם נכנס לדבר הזה שקרה הפצת סרטים, איך נהיים מפיצים?
האמת היא שאני צריכה להגיד תודה לבעלי, לאפרים גלעד, שהיה מפיץ סרטים, והיה המנהל של וורנר ברדרס בארץ.
עכשיו אני אגיד, אני זוכר את זה. כשאני התחלתי לכתוב על קולנוע, א' גלעד, עדיין היו מפיצי וורנר בישראל.
כן. וזה הייתה שנת שבתון שלקחתי מעבודתי בהוראה. עבדתי בתיכון עירוני תת אז, ובשלב מסוים, שנה לאחר מכן, בשנת השבתון למדתי, והרבה לא ביקרתי במשרד. שנה אחרי זה הכנסתי לעבודה ממש כמתלמדת בכל השלבים של ההפצה. ובשנה השלישית, שהייתה 1977, הייתי חייבת להחליט אם אני רוצה להמשיך או לא. וזו הייתה החלטה מאוד קשה, אבל בעלי מאוד רצה שאני אעבוד איתו. לא תמיד מומלץ, אבל התנאי היה שאני אקים חברה משלי. והמשפט שאמרתי לו היה, אתה מרוויח ותשקיע קצת בקולנוע ישראלי ונדאג לה...
זו הייתה הכוונה, להשקיע בקולנוע ישראלי.
להשקיע בקולנוע הישראלי, זאת אומרת, ידעתי שבעצם המעורבות כרוכה גם בהשקעות. וזאת הייתה היכרות עם הבמאים ועם האנשים שאיתם עבדתי. והוא היה מאוד מוכן. עד היום הוא טוען שהוא הפסיד הרבה הרבה כסף בקולנוע הישראלי. אבל נועה בת 17 הייתה הצלחה.
נכון, סרט מוצלח, משהו כמו 200 אלף צופים, אוהב אותו.
באותה תקופה זה לא היה הבום, אבל לעומת הסרטים של גולן ואחרים שעשו כמויות נכבדות, אבל לאור ההשקעה ולאור האופי המיוחד של הסרט, המשבר בתנועה הקיבוצית, וכוחה של דליה שימקו, שנתנה משחק מצוין, והשחקן שפרח לי השם שלו,
המבוגר שמולי שלו,
שנפטר, הוא היה... הגיבור שהיה מאוד מאוד, אבל הוא נפטר אחר כך. ואז באמת הצעתי לצפל שנבחר את הפוסטר, לא הפוסטר שהוא עבד עליו ועיצב אותו, אלא הפוסטר של שני הכוכבים האלה ביחד, שבאמת כבש את לב הצופים גם, והנהגתי אז את ההקרנות המיוחדות בבתי ספר, שזכו להצלחה מאוד רבה.
אז ניתן לסקירה של, אני נהייתי מודע בתור צופה קולנוע צעיר בשנות ה-80, למותג הזה, סרטי נחשון, בזכות דווקא סרטים שאני זוכר מהמוזיאון, עיניים שחורות של ניקיטה מיכלקוב, סרט שאני ממש נורא נורא אוהב.
אתה לא יחיד.
וברור. שובו של מרטין גר, זה סרט שלכם, שאני חושב שזה כל מיני סרטים שהם נהיו מותגים בישראל, שנות השמונה. אני חושב שהם הצליחו בישראל הרבה יותר משהם הצליחו בשאר העולם.
שובו של מרטין גר, אני מוכרחה להדגיש, הבן שלי, שגם עובד איתנו חלקית, הוא רופא והמטולוג, עמד על כך שנרכוש את הסרט, ואז מי שבחרה אותו הייתה נורית שני, שהייתה לנו שותפה בגימל נונשין, בקולנוע בלב, והיא באמת נסעה, הייתה בפריז וראתה את הסרט וקיבלה את ההמלצה. ואני זוכרת שבהקרנה של הסרט שראינו אותו בארץ, איש השני, הבעל של נורית שני, שאל אותי, היית בוחרת? אמרתי, תראה, כרגע זה לא חוכמה. כרגע שאני רואה, זה הסרט. אבל את ההחלטה קיבלה אשתך. כלומר, קיבל הבן שלי וקיבלה אשתך.
אז בתחילת הדרך עבדתם בשיתוף פעולה עם...
היה לנו תקופה, כי אפרים גלעד ושות בנו את קולנוע לב בשעתו. ואז הייתה שותפות.
אז באמת אני חושב שצריך גם להזכיר שאם יש איזשהו סוג של דמיון מסוים, אז מבחינת קהל, מבחינת רפרטואר, אז קולנוע לב, לפחות בימים הראשונים שלו, היום קצת פחות, היה אולי איזשהו סוג של מתחרה עיקרי על... עד ונורית שני, אני מתארצים, רבתם בטח על אותם סרטים.
אנחנו לא רבנו. לא הייתי רוצה להיכנס למערכת הזאת.
לא, אבל מבחינת הטעם, הטעם של...
אני לא...
שאתן בוחרות את הסרטים שאתן אוהבות.
אם אפשר לא להקליט.
זו עבודה טובה. אבל החיפוש, מה שאני שואל זה הנושא הזה של מה שקראתי לו הבוטיקיות, כי הרבה פעמים מפיצים גדולים, יש להם זיכיון ומפיצים את הסרטים ששולחים להם מאמריקה, ואת בוחרת.
כן, זה היה כשבעלי, ובתקופה שבעלי היה מנהל של וורנר, הייתה לו הזכות להחליט מה הוא יציג ומה הוא לא יציג. זאת אומרת, הוא היה צריך לטעון טענות ענייניות כשהוא פוסל סרט. אבל פסלו הרבה הרבה סרטים. אני זוכרת שאחד הסרטים שהוא פסל, ואני, היה הסרט על הסרפינג, שאני במקרה ביקשתי לראות אותו, ואמרתי לו, תציג אותו, אל תפסול אותו. וזה הפך להיות לקלט.
אז יום רביעי הגדול?
כן, ו? יום רביעי הגדול. זו הייתה ההתערבות שלי, כן? כי ראיתי את כל הסרטים יחד איתו.
צדקת.
כך שהייתה לי גישה לקולנוע, גם בתקופת ההוראה שלי, כן? כי היינו רואים את הסרטים תמיד, לא כמו שהיום רואים אותם, אלא לפני ההקרנות, וברגע שקיבלנו את הסרט, ראינו אותו מיד למסך. זה היה אצל פוזמנטיר, אני לא יודעת אם אתה מכיר, אתה
לא זוכר. אני מכיר, אני גרתי מעל.
גרת מעל, אז היה לך הזדמנות לפלוש.
לא, 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 אחרי שהוא כבר סגר. אני התחלתי, אבל נעשה כזה קצת סדר, אני התחלתי לכתוב על קולנוע בממש תחילת 1990, ואז פאולי, כמו שקראנו לו, היה שם בסמטה בבר כוכה, וכמה שנים אחר כך, אחרי שהתחתנתי. אדירה מעל,
בקרקורה,
ליד גן הילדים, ממש בצירוף מקרים, אבל זה כמובן ברגעים לשומרים שהקולנוע מנצח את הכל. אז כן, אז עוד זכיתי לראות סרטים אצל פאולי, שם בסמטה בברקורה, והטיבת נוח שהיה באלנבי, ועוד כל מיני חדרי הקרנות כזה מחתרתיים. אז בואי נתמקד עוד רגע קצת ב... בקולנוע הישראלי, עוד סרט שהפצת, בחינת בגרות.
נכון.
גם סרט שלך. איך היה לעבוד עם אסי דיין?
באותה עת הפצתי שני סרטים ישראלים. את הפנימיה של יהוד לבנון, ואת בחינת בגרות של אסי דיין. ושניהם קיבלו טיפול כמעט זהה. וזכור לי בעיקר בוקר אחד שבו הייתה לי פגישה עם ערן, עם דורון ערן, ולאחריה הייתה פגישה עם אסי דיין ועם נפתלי. והפגישה קצת התארכה, ואסי, שהיה חמוד אבל חם מזק, בא בטענות על זה ש הנחתי לו לחכות. אבל שני הסרטים האלה עבדו, הם לא היו סי של הצלחה, אבל היו פחות או יותר. הקימו דור חדש של שחקנים, אני חושבת.
נכון.
אני מיד גילה את אלון עולה ארצ'יק.
כן.
את אלון אבוטבול,
נכון.
אלון אבוטבול, נכון. זה היה הסרט הראשון שלו.
נכון.
ומבחינת בגרות, דן תורן.
דן תורן, נכון. עירית פרנק.
נכון, נכון, לא, היה שם ממש... נכון,
את הפנימיה, אני זוכר כתיכוניסט. לא, סליחה, את לא את פנימיה, את בחינה בגרות. את בחינה בגרות, אני זוכר.
הספר היה יום הקריאה, ולכן גם חשבנו שזאת תהיה הצלחה גדולה מאוד. אבל
לא הייתם מעורבים בהשקעה בסרט. רק בהפצה שלו.
לא, רק בהפצה, רק בהפצה.
הבנתי. ו... איך מגדירים הצלחה? כלומר, איך, כמה בעולם...
אני אתן לך תשובה.
כן.
כשישבתי עם דורון ערן, זה היה שבוע שני של הפנימיה, ושבוע ראשון של בחינת בגרות. תום שבוע ראשון, תום שבוע שני. ואסי דיין בא ואמר לי, איך את, מה את אומרת? אז אמרתי לו, תשמע, בסוף שבוע ראשון קשה מאוד לקבוע. אמרתי לו, תראה, יש לך את הזוהר של הספר, יש לך את הכוח של ההיסטוריה שלך, אמרתי, אבל אנחנו נדע יותר בשבוע שני. איך את אומרת ככה? אני אומרת לו, אני אומרת ככה מתוך ראייה, לא מתוך ניסיון מובהק. וככה זה היה באמת. שבוע ראשון הייתה הצלחה. הצלחה לא גדולה, אבל הייתה נוכחות טובה, הייתה תגובה טובה. ושבוע שני הייתה דרדרות. שני הסרטים זה כך היה.
ירדו בשבוע
השני. לא, הם לא ירדו בשבוע השני, אבל זה לא... היום הסרטים יורדים מהר מאוד. אז נתנו להם לנשום קצת. היום הם לא כל כך נושמים.
כן. אז מתוך געגועים לבחינת בגרות, סרט של... לא זוכר אותו הרבה, אבל אני זוכר שהייתה לי סימפתיה גדולה עליו. אני רוצה שנשמע את השיר מתוכו, ונמשיך מיד אחרי זה. אנחנו יושבים פה עם... ניצחון הגלעד שחוגגת 40 שנה לחברה שלה, סרטי נחשון, סרטי מפיצי סרטים, ועם רונית גלעד שעובדת איתה בהפצת הסרטים, וזה מתוך בחינת בגרות, גרי אקשטיין.
We'll be right back.
גרי אקשטיין, 1980 ומה? 3, משהו כזה, בחינת בגרות. סרט של אסי דיין שהפיצה ניצחון הגלעד, סרטי נחשון, ואנחנו פה עם 40 שנה לתאגיד הקולנוע המפואר הזה, עם המון סרטים שאנחנו זוכרים, גם אנחנו עכשיו מדברים על הישראלים, אבל לא רק ישראלים, יול, כולם נפלו על הראש, פשוט אני זוכר את הכל מקולנוע תמוז, דברים בהקרנות החוזרות, איש השי של ויידה, זה פשוט סרטים שזכו באוסקר בשנות ה...
איש השי שהיה קודם, הרבה קודם.
כן. היה, אז סרטים...
רכשתי אותו ב-78.
זה היה אחד, באמת אחד הראשונים.
בסדרה של כמה סרטים פולנים, שלשמחתי, לצערי הרב, לא כל כך הוכיחו את עצמה. אחד מהם שהיה סרט טוב מאוד, היה חקירה, interrogation. אבל איש השיש היה מדהים, ובעקבותיו בא אחר כך איש הברזל.
כן.
שתמונה ש... לא מפקנת את פולין של היום.
כן, אבל עכשיו שאני מדבר על, את מדברת על ויידה, ואת דיברת קודם על, על, על בחינת בגרות, ועל הקריסה של העולם של הקיבוצים. עד כמה הביוגרפיה שלך, או הסיפור שלך, משפיעים על, על הטעם שלך בבחירה? עד כמה העולם שממנו את באת?
אני חושבת שבתקופה הראשונה, הסרטים הזרים, שהפצתי, היו, אני אשתמש במשפט שאמרה יחצנית אחת שעבדה איתנו אז, קרמל, והיא אמרה, את בוחרת סרטים היסטוריים שיש בהם קשר להיסטוריה, וגם עם איזשהו עצב שמלווה אותם. וזה משפט שנחרט עמוק עמוק ובשלב מסוים, התחלתי להתנתק ממנו, לא מהערך של הסרט, אלא מהעניין גם הקשר התקופתי וגם הסיפור העצוב, בוא נגיד. והיו סרטים עם הרבה
כן.
עצב.
אחד הלעיתים הגדולים שאת הפצת בקולנוע הישראלי זה אחד משלנו, של אורי ברבש. שהיה מועמד לאוסקר.
הפצתי לפניו את
מאחורי הסורגים. סליחה, רציתי להגיד מאחורי הסורגים, וקפצתי אחד משלנו, נכון. מאחורי הסורגים, נכון.
כן, אבל אני מוכרחה להזכיר לפני כן, הפצתי גם את חמסין.
נכון, של וקסמן.
של דניאל וקסמן. ואני זוכרת עד היום, שכשיצאתי מהקרנה של חמסין, אמרתי לדני, אני מאוד אוהבת את הסרט, אבל בעוד שנתיים יהיה לנו סרט לאוסקר. ושנתיים אחרי זה, היה מאחורי הסורגים.
רגע, איך ידעת?
לא ידעתי. לא ידעתי, אבל על פי ערכו של הסרט, והכוח שלו, וההשפעה שלו, והתחושות שלי, זה היה משפט שאמרתי אז, אני לא אומרת את זה היום, אבל אמרתי את זה, זה עובדה. וכשראיתי את מאחורי הסורגים, אנחנו מאוד מאוד האמנו בסרט. מאוד האמנו, גם אחרנו אותו להפצה בחול. הבעל שלי, עם הקשרים שלו בוורנר, הזמין מיד את הסגן נשיא העולמי של וורנר, שנתן את ידו, וחתמנו על ההסכם בערב יום הזיכרון.
איך את יכולה לחזות אם סרט יצליח או לא, אם סרט יביא קהל, את יודעת לרשום כמו שמספרים על מפיצים בפסטיבל קאן, שכותבים על מספר על מפית של כמה צופים וזה מה שקורה?
קשה. זה מאוד מאוד קשה לקבוע. אני יכולה רק לתת דוגמה אחת של כן. סרט שבאמת האמנתי בו וידעתי שהוא יהיה הצלחה. זה שניים. גם לשבור את הגלים, כשראיתי את הסרט. יצאתי מהקרנה של הסרט בבוקר, ב8:30, זו הייתה הקרנה ראשונה. וכשיצאתי, פגשתי את המפיצה העולמית. זאת שהפיצה בשעתו את הסרטים של לארס פון טרייר. ואני אומרת לה, תשמעי, יש לך סרט גדול. אז היא אמרה, את באמת מאמינה? אמרתי לה, אני מאמינה, ועוד איך, והוא יהיה שלי. ושילמתי על זה הרבה.
אוקיי. אבל
זה הייתה, ישבתי בהקרנה יחד עם גיל, עם הבן שלי, ורונית עוד הייתה קטנה, אנחנו כל כך העברנו זרמים, ממש זרמים. הסרט עבד עלינו בצורה אבסולוטית, גם נפשית וגם רוחנית. לא הזלתי דמעה בסרט, אבל נקראתי. וזהו.
ואז בסופו של דבר זה פשוט מין מחירה פומבית? מי שמשלם הכי הרבה זוכה?
התוצאה הייתה מסתבר, אני מוכרחה לציין, אנחנו היינו חברה קטנה, גם לא היה לנו בית קולנוע באותה תקופה כבר, ושראו את זה מפיצים אחרים כנראה בברלין, בהקרנה סגורה, כי זה הבנתי גם מהתגובה שלה וגם אחר כך, והסרט הייתה, זה היה הקרנה סגורה כי הסרט עמד להציג בכאן. והם לא רצו את הסרט, הם לא האמינו בו. Mm-hmm. פשוט לא האמינו בו. ולשמחתי הרבה, הייתי צריכה לקחת עוד סרט שוויצרי, ובקיצור, לתמרן איכשהו, אבל הסרט היה שלי. והוא הוכיח, תשמע, זה סרט שבשבוע הראשון העברתי כבר כספים נוספים. 5,000 צופים בסינמטק תל אביב. זה לא היה התקופה של היום, 20 בתי קולנוע. זה היה תקופה שבה פתחנו ב5, הגדלנו אחר כך ל7 מקומות, והיו כאלה שהיה להם קשה לצפות בסרט. היה להם קשה לצפות בצורת הבימוי, הצילום. אבל חלק ארי, היו בארץ 250 אלף צופים, שזה לסרט מסוג זה, זו הייתה הצלחה עולמית, יחסית.
כן, במעט מאוד בתי קולנוע.
כן, מעט מאוד.
וזה אחד הדברים שאני קצת מתגעגע אליהם מפעם, בשנות ה-80 וה-90, שלי, כמי שמתבגר לתוך הקולנוע הזה, שיש סרט שהוא שיחת העיר, שכולם מדברים עליו. לא כולם רואים אותו, אבל כולם מדברים עליו. והוא לא וונדר וומן, לא סרט כאילו ששמים על זה, אלא כאילו מין סרט כזה שרואים אותו במוזיאון, או בסינמטק, או בקולנוע פריז, ונדמה שכולם באמת מדברים עליו. ולשבור את הגלים ב-1996-97, זה היה, הוא רץ איזה שנה, נכון?
שנה שלמה. הורדנו אותו בגלל הסרט של
זולגות הדמעות מעצמן.
כן, יורדות הדמעות מעצמן.
של איתן גרין.
איתן גרין שעמד ולחץ ולחץ ולחץ, ומצד שני קולנוע גורדון, שמאוד מאוד רצה את הסרט, וזה הייתה שטות. גם הלא נוכיח, וגם אני.
אז קצת, שאלה אם גם את מתגעגעת לתקופה הזאת שסרט יכול, סרט כמו עיניים שחורות יכול לרוץ שנה במוזיאון, היום גם הלהיט הכי גדול לא ירוץ יותר משלושה חודשים בבתי הקולנוע.
התקופה היום היא שונה לחלוטין, אי אפשר בכלל להשוות אותה. יש לך בכל פינה בית קולנוע שצץ לו, ומערכת של תנאים שהיא שונה לחלוטין. לגבי התנאים של ההצגה של הסרטים, כך שאני יכולה להתגעגע. העבודה הייתה קלה יותר, נעימה יותר,
כן, פעם היה יותר קל? זה מעניין. זה לא, אני לא חושב שזה לה, זה
בהרבה מובנים, הרבה יותר קל. אל תשכח שהיום לעבודה מצטרפת כל הטכנולוגיות המתקדמות, שהן משתנות מידי יום ביומו. וזה מכביד מאוד, זה מכביד מאוד. רק המכשיר הקטן הזה, האייפון שסגרנו אותו כאן, מצלצל או זורם, מזרים לך הודעות כל היום. זה קשה לעבוד עם זה. לכן יש דור צעיר ש...
לא, אבל באמת גם התחלופה של הסרטים נורא גדולה, בתי הקולנוע עצומים,
צריך כל כך הרבה סרטים. מה שקורה היום, הם לא מבטלים סרטים. פעם בעלי היה פשוט בקשר עם וורנר, והיה אומר להם, תראו, הסרט הזה אין לו סיכוי. כלומר, אז נכון שבהתחלה הוא היה עבד על שכר חודשי, ואחר כך הוא עבד, היה לו אחוזים. אבל בשני המקרים, זה היה אותה המדיניות.
אז פעם היה צריך לצמצם, והיום פשוט באמת נדמה שלוקחים, המפיצים הגדולים לוקחים.
היום אנחנו חיים בחברה אחרת, בעולם אחר. אנחנו חיים בעולם של אינסטנט. אנחנו, הכל הוא רגעי, ובאותו רגע כולם באים לראות סרט. אתה רואה את זה גם בסרטים האמריקאים הכי הכי גדולים. אז בסוף שבוע של ההקרנות רום הם מפוצצים, ובשבוע הראשון הם מפוצצים, ואחר כך לאט 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 מתחיל להתמעט מספר הצופים. הסרטים מהסוג של הסרטים שאנחנו מפיצים זה קצת שונה. כי אתה צריך לבנות את הקהל שלך, אתה צריך לבנות את הדיבור, ואם באמת הם פותחים טוב, אז יש להם אורך רוח. והקהל ימשיך לדבר עליהם, והם באמת יחזיקו תקופה ארוכה יותר על המסכים. אם תיקח את מחוברים לחיים, אם תיקח את זרים מושלמים, אם אני אקח סרטים, אני אלך קצת יותר אחורנית, אני אלך 10 שנים אחורה לקסם הנעורים, קצת יותר מ-10 שנים אחורנית, זה כבר 13.5 שנים, סליחה. קסם הנעורים עבד רק בתל אביב, ובאיזשהו שלב היו לו הקרנות מדי פעם קצת ברחוב, עוד קצת בכוכב ברמת השרון, אבל רוב ההקרנות ורוב הקהל הגיעו לראות אותו בסינמטק תל אביב לאורך כמעט חצי שנה. 80,000 איש, זה לא הולך ברגל. האומנות בזבל לפני משהו כמו 5 שנים, שלאורך שנה רץ בסינמטק בהקרנות והגיע קהל רב לראות אותו. יש עוד את המקום הזה לסרטים מיוחדים.
כן.
אבל היום באמת כשיש קומפלקסים מאוד מאוד גדולים שמאפשרים את המגוון הרחב ופונים לכל הקהל, והמחיר נהיה מחיר שהוא יותר קל לעמוד בו באחד פלוס אחד ובמבצעים, ואנחנו רגילים לראות כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה מסכים שפעם לא היה את זה. אז כאילו יש מענה לכולם, אתה לא הולך לזה רק בשביל התרבות, לא רק בשביל הערך המוסף, זה נהיה משהו שהוא כבר קצת אחר.
אבל השאלה היא, את אומרת את זה, וזה נכון, כי באמת הסרטים שאת מציינת, שהסרטים שלכם, שבאמת יש להם רגליים, כמו שאומרים, מחזיקים מעמד הרבה זמן כשהם מצליחים, אבל האם זה לא קצת כמו לקרוא עיתונים כיום? זה לא קצת איזשהו סוג של דור ש... כי הקולנוע נהיה נורא נורא צעיר, נורא פונה לקהל...
מהסרטים שלנו?
לא, הקולנוע בעולם. ואתם ממש נהייתם... כי פעם באמת היה את המוזיאון והיה את הסימטקים והיו כל מיני בתי קולנוע, אני זוכר פריז ותמוז ותחלת ובית לסין, כל מיני מקומות כאלה שאפשר לראות סרטי איכות. היום זה כל הפרקליסים שפונים לטינג'רים, ואז מן הסתם הקהל שאת פונה אליו, שאתן פונות אליו, הוא קצת... כלומר, אני התבגרתי איתכם, הוא כבר יותר בגיל שלי מאשר בגיל של הבנות שלי.
נכון, אבל עדיין אני חושבת שיש מקום, כי אתה מחנך את הקהל, כשהוא רואה סרט איכותי שהוא סרט טוב, אז הוא אומר, אוקיי, אני אלך לראות עוד סרט, אני אקבל עליו המלצה, ולאט לאט אני אתבגר לתוכו, וזה אני כבר אעשה את הבחירה מתוך עצמי. אז לפעמים אתה עושה את הבחירה הזאת על ידי זה שאתה מראה להם שיש סרט צרפתי שהוא נגיש לכל הקהל, והוא אולי לא הכי איכותי בעולם, אבל הוא סרט נגיש והוא טוב, הוא מביא איכויות שלא נמצאים בסרטים האמריקאים. ואז הוא רואה אותו, והוא רואה עוד סרט אחר אחריו, ואז הוא כבר מוכן להיות פתוח לסרטים בשפה אחרת, והוא מוכן להיות פתוח לעולמות אחרים. והוא מגיע לאיזשהו שלב שהוא מחפש ערך מוסף, שמה שהוא לא עושה את זה בתור נער בן 18, ולא תמיד גם בתור נער בן 25.
אז אני מדברת על חינוך בעצם.
מורה. איפה היא הגיעה?
בדיוק. המורה נשארה מורה.
אתה שאלת קודם, והיא ציינה באמת את הרשימה של הסרטים, שאיך אתה מרגיש, כן? אז בעבר יכולתי להזכיר לך את היימת, שברגע שראיתי אותו, ידעתי שאני רוצה אותו. וזו הייתה הצלחה. הם לא האמינו גם. אלה שנתנו לי את הסרט, לא האמינו בזה בכלל. אותו דבר קרה גם עם קסם הנעורים, שכמו שראיתי אותו, וראיתי אותו, כמו שלשבור את הגלים...
צריך להזכיר למאזינים שלו, שאולי לא ראו או ששכחו, אלה סרטים נורא ארוכים, שהם גם במידה מסוימת... ששעות, 8 שעות, אני חושב, היימת, 8 שעות.
שמונה, 10 שעות. יותר מ-10 שעות.
מופתיות, שזה גם סדרת טלוויזיה.
והיו תורים, והיו ממש... כן.
כן.
וכמובן מחוברים לחיים, כן, שעל המקום. אני אמרתי שאני... זה הסרט. הלכתי... נקשרתי לחברה רק בגלל סרט אחר שחשבתי, השף. כי חשבתי שסרטים של אוכל שהפצנו, היו הצלחה, דינרש, לדוגמה. כשהגעתי אליהם, אז אמרו לי, לא, הסרט הזה כבר מכור. אמרתי, בסדר, אין לי בעיה עם זה, אבל זה אני רוצה. אז הוא אמר לי, על המקום. היה לי שם איתו איזשהו טאקל, והבת שלי כועסת, כמובן.
סודות מחדר הלבשה.
במקום. אמרתי לו, בסדר. אז בא לי, יקנה אותו. הוא קנה אותו.
מחוברים לחיים גם נקנה לתסריט ופרומו. זה רק אני אציין. ואני חושבת שאנחנו הראשונים שקנו אותו בעולם. קנינו אותו ואחרינו ויינשטיין סגרו את העסקה.
כן. זה גם, אני כל הזמן, אני תמיד יש לי תחושה כזאת, כשאני מדמיין מפיצים שהולכים לפסטיבל קולנוע, לשוק בפסטיבל לקולנוע, רואים כולם ביחד, ואז רצים ומי שמגיע קודם כל זה. ואת אומרת, לא, קודם תסריט בכלל.
א', התסריט זה השלב הראשון, וזה השלב הכי חשוב. אם התסריט לא טוב, אז
כלומר, אתם יכולות להגיד לי עכשיו על תסריטים שקראתם וקניתם ושיהיו בקולנוע בעוד שנתיים שלוש? באופן תיאורטי? לא, אני לא מבקש, כי אני מבין שיש
הסכמים זה, אבל אני תוהה. אני תוהה. יש סרטים שנקנים על תסריטים, יש סרטים שנקנים על פרומו, גם את המפתח של שרה בזמנו קנינו על הפרומו והתסריט שלו. כי פרומו הוא נחמד והוא טוב, וכמה שהוא מושך את העין, אתה רוצה לקרוא גם לראות את כל הסיפור הכללי ולקבל את ה... וכמובן שצריך גם לראות מי השחקני ומי הבמאי, שלא יהיה משהו, שיהיה לך הפתעות, ולפעמים זה חתול בסף. ולפעמים זה מצליח, ולפעמים זה פחות מצליח. זה שילוב של הדברים, אבל יש סרטים שנקנו על תסריטים, ויש סרטים שנקנו על פרומוים.
נקנו על תסריטים, אבל לא שנים מראש. לא שנים מראש. סרטים שנקנו על תסריטים שכבר היו בהפקה ושאפשר היה כבר לבדוק ולדעת מי הבמאי, מי השחקנים. כלומר, אין ספק שהבסיס לסרט זה התסריט, אבל לא בלעדי. לא בלעדי.
גם רוקדת בחשיכה.
מה?
רוקדת בחשיכה.
נכון, נכון.
טוב, כבר היה לכם ניסיון.
לא היה לנו ניסיון אחרי לשבור את הדלת.
לא רק זה, גם את אוכל שתייה וגבר אישה קניתי אחרי מסיבת נישואים, קראנו את התסריט, ועל המקום חתמנו.
כן.
וזו הייתה באמת גם הצלחה. כך ש... אני חוזרת ואומרת עוד פעם, המקור זה התסריט, אין ספק. אבל יחד איתו חייבים גם לבדוק מי הבמאי, מי השחקנים, ו... ולפעמים זה גם נכשל.
כן.
עם הכל, שהכל טוב.
אני חושב שאחת השאלות שהכי הרבה אנשים שואלים אותי, בתור מי שאמור לדברר את, את המפיצים, כי המפיצים בדרך כלל לא עובדים מול התקשורת באופן ישיר, אבל השאלה, אולי תוכלו לפתור את זה, לפחות מהצד שלכם, איך מפיצים בוחרים שמות לסרטים שלהם? איך Intouchables הופך להיות מחוברים לחיים?
זה פה היה תהליך ארוך.
איך, מי בסופו של דבר מחליט?
אני אגיד לך משהו. הייתה תוכנית, הרי יש אותה עד היום, מחוברים, מחוברות, בטלוויזיה. והאמת היא שהשם הראשון, שאני לא רוצה להגיד נתתי, נתנו, היה מחוברים לחיים. ובדצמבר לפני, הסרט יצא בפריז באוקטובר, בדצמבר אחד המפיקים, אחד הבמאים היה בארץ.
שניהם היו פה.
ואז התייעצנו איתו. היה מאוד מאוד חשוב לנו לשמוע את דעתו, והתשובה שלו הייתה, איך לא נתנו אנחנו את השם הזה לסרט? ואז זה הייתה החתימה למחוברים לחיים. אבל אני אתן לך דוגמה נוספת של הסרט נפלאות החושים. היו לנו כל מיני בעיות עם שם, בחירות ועניינים, ולא כל כך התלהבו מזה. ואני מדברת עם מנהלת חשבונות שלי, והמנהלת חשבונות שלי לא מבינה מילה אנגלית, בוודאי לא צרפתית, אבל היא מאוד מאוד יעילה, מאוד טובה, והיא אומרת לי, ואני אומרת לה, תשמעי, היה משהו, אני לא זוכרת את השם של התוכנית הזאת, ואז היא זורקת לי נפלאות, אמרתי לה, הנה, זה השם, נפלאות החושים. וזה היה שם טוב. אז, אבל יש, לפעמים זה נגרר על פני הרבה הרבה זמן, ואנחנו רואים את הסרט אחר כך עם תרגום,
וזה ביניכם בסופו של דבר.
בסופו של דבר זה החלטה שלנו. ברוב הסרטים זה יחסית פשוט, אתה לוקח את השם או באנגלית או בצרפתית, או בזה אתה עושה את ההתאמה.
אין לכם הרבה, איש השייש זה איש השייש, עיניים שחורות, עיניים שחורות.
אבל יש סרטים שאתה לא מוצא את המילה המתאימה בדיוק, והתרגום מעברית, מאנגלית לעברית הוא לא תמיד כמו שצריך, או לא מצרפתית לאנגלית. ובית מסרטים כמו דינרש, נשארנו עם דינרש בסופו של דבר, ועם לונדון ריבר, נשארנו עם לונדון ריבר, כי מה נקרא לסרט נהר לונדון, איך... לא רצינו להעביר משהו שהוא אחר.
אוקיי.
אבל... ואתה מתלבט. למשל היה את מחר הכל מתחיל, שהיה בקולנוע השנה. אז בסוף לקחנו את השם הצרפתי, השם הצרפתי והשם האנגלי הוא שם שונה לחלוטין, באנגלית זה two is a family. אז בהתחלה חשבנו שבית נקרא לסרט, משפחה זה שניים. אבל אחרי שראינו את הסרט מתורגם, הבנו שזה לא מתאים, כי זה באמת מחר הכל מתחיל, שזה השם הצרפתי. אז אתה עובר איזשהו תהליך עם עצמך, לפעמים אתה כבר, היום זה יותר קל, כי אתה בעותקים הדיגיטליים, ב-DCP, אתה יכול לכתוב שם, ואחר כך להוריד ולהכין שם חדש. פעם עם ה-35 מילימטר זה קצת היה יותר מסובך.
הבנתי. אוקיי, אני אעשה עוד הפסקה קטנה למוזיקה, ממש קטע קטן מתוך אחד משני עוד שני סרטים ישראלים שרוצה שנדבר עליהם, שכבר עירחתי פה את יוצריהם בעבר, כבר חגגתי להם יום הולדת, זה בלוז לחופש הגדול, שגם היה סרט, אז רנן שור היה פה, אז אני רוצה לשמוע קטע קטן מהנעימה של רפיקה ג'יסון. זה מתוך בלוז לחופש הגדול של רנן שור, 1987, בדיוק 30 שנה. גם סרט שהצליח ממש יפה.
כן.
נוער, פתאום אני קולט, בחינת בגרות, הפנימייה, בלוז לחופש הגדול, יכול להיות שכלו סרטי נעורים עניינו אותך במיוחד? קסם הנעורים?
קסם הנעורים, כן. בלוז לחופש הגדול, קראנו את התסריט, הוא חיפש גם משקיעים, היינו שותפים גם בהשקעה, ועקבנו אחרי הרשס, ראינו את כל ה... והייתה תקופה קשה. תקופה קשה, תקופה שמאוד מאוד הייתה בתוך הנשמה. וההזדהות הייתה עם הסרט, עם הכאב של הסרט. הסרט יצא באותה תקופה שיצא גם לא שם זין. ולא שם זין היה, אנחנו התחלנו מצוין, ולא שם זין היה, לא, היו לו בעיות. ואז הייתה לנו צפויה תוכנית טלוויזיה, והתוכנית טלוויזיה פשוט נדחתה, ולא שם זין קיבלו אותה, והגלגל התהפך. אבל הסרט הפך לשם דבר. הסרט הוא סרט שעד היום יש לו תחייה, ויש לו אמירה שמתאימה כל התקופות.
והנה לראיה, כיום אני חושב שמעט מאוד אנשים זוכרים את לא שם זין, מעבר לספר של דן בן אמוץ, הסרט נשכח, ובלוז החופש הגדול, שהנה רק עכשיו לפני כמה חודשים חזר לסינמטקים בעותק חדש, והערכנו פה את רנן שור. באמת הסרט הזה שרד, ועבד יפה, הצליח.
כן.
הצלחה יפה. אבל מה עושים עם הכישלונות? ואני פה רוצה לדבר על זעם ותהילה, למשל. מה עושים עם סרט כשסרט... הרי צריך להשקיע מן הסתם בהפצה של זה, כסף, פוסטרים וזה.
רשס של זעם ותהילה, אנחנו היינו במצב שחשבנו להפסיק את התמיכה. והיו עוד שני משקיעים יחד איתנו. היה ברוך דינר, איש יקר מאוד, זכרונו לברכה. והיה דוד בנקאי, נו פרח לי השם שלו.
אני גם לא יודע.
לא, תכף, מצטערת, אני כרגע, הוא בטח ייזכר בזה, ויבוא בטענות אחר כך שלא הזכרתי. וברוך דינר עמד על זה שנסיים את הסרט. ולא נפסיק את ה...
מה ראית ברעש הזה שהבהיל אותך?
הייתה לי בעיה עם הגיבורה. הייתה לי גיבורה עם הגיבורה, שלדעתי הייתה לא טובה. והסיפור לא היה מספיק חזק. והשם של הבמאי היה שם טוב, אחרי הצלחות גדולות. אז הסרט עלה למסך, בתי קולנוע, עבד שבוע או שבועיים, וירד.
וירד.
זה הייתה הסיפור. אין מה לעשות. כשסרט לא עובד, לא יעזור שום דבר. אבל... ואז אני לא אשכח את יום שישי הראשון, אז הסרטים התחילו ביום שישי ולא חמישי. אני הייתי בקולנוע אלנבי, ליד הקופה, וראיתי את האנשים שהם באים ממש ב... זה הייתה...
מה, כאילו באו בציפייה, כי זה הבמה של הלהקה? לא באו.
לא באו, פשוט לא באו. לא באו, היו מעט מאוד אנשים. מעט מאוד אנשים. אין מה לעשות. יש דברים יותר קשים.
ברור. אבל אז, שוב, יש פה איזה עניין כלכלי, איך מחזיקים את הראש
מעל... אמרתי לך שבעלי השקיע הרבה כסף בסרטים ישראלים. ובשלב מסוים הוא החליט לעזוב את זה.
נכון.
את ההשקעה.
ודרך אגב, אתם חוזרים לזה בקרוב, נכון? אתם מפיצים סרט ישראלי בקרוב?
כן, את האופה הגרמני.
האופה מברלין.
האופה מברלין. גם אני מבלבלת את זה עם ה... תודה טוב שאת פה. כן. האופה מברלין.
האופה מברלין שהיה בפסטיבל ירושלים עכשיו.
היה לפני זה בקרלו ויברי, והתקבל מאוד מאוד יפה גם שם.
נכון.
ורול גייצר.
ואז החלטתם, שאתם... שאתם חוזרות לקולנוע הישראלי אחרי מה? 30 שנה בערך, משהו כזה?
ראינו את ה...
הפצנו את המסע שלנו שהיה קופרודוקציה ישראלית גרמנית לפני כמה שנים, שגם שם היה סיפור מאוד מאוד מעניין שנוגע ללב בסיפור שעובר. והאופה מברלין הוא סרט עם המון נשמה. עם המון נשמה.
בגלל שלא ראיתי אותה, אז אני לא יודע.
אתה רואה צילומים מדהימים. והמון דברים שעוברים בצורה כל כך יפה, שחשוב שיראו אותו. שחשוב לאפשר לקהל לראות אותו בהקרנות של הפצה, ולא בהקרנות רק של הפצה בסינמטק.
זו הסיבה בעצם שבגללה הזמנתי אתכם לפה. כשאת אומרת חשוב שיראו אותו, כי לי יש תחושה הרבה פעמים, ועכשיו זה לא, אלא שעולם הקולנוע המסחרי בכל העולם נהיה נורא ציני. שהשאלה היא לא האם הסרט טוב או לא טוב או חשוב או לא חשוב, אלא האם הסרט יביא קהל או לא יביא קהל, האם הוא יצליח או לא יצליח. והרבה מאוד אני שומע אנשים שעובדים בקולנוע שאומרים, אני לא אוהב את זה, אבל אני מפיץ את זה כי זה יביא קהל. ואתם שוב ושוב אומרות את הדבר הזה של או אהבתי, או התחברתי, או חשוב, אני חושב שזה הסיבה שאנשים עושים אומנות, וחבל שלהרבה פעמים אנשים שכאילו אנשי הפצה או בעלי בתי הקולנוע שוכחים את הסיבה שבגללה עושים אומנות.
אני לא בטוחה ששוכחים, בואו נהיה הוגנים. בסופו של דבר אתה צריך גם להתקיים. ויש הרבה הוצאות בתהליך של להחזיק בתי קולנוע, ובתהליך של לקנות סרטים ולהביא אותם להפצה, סרט, להוציא אותו להפצה, לא משנה כמה שילמת עליו זכויות. אין יציאה להפצה בפחות מינימום, זה 250 אלף שקל, אין, זה המון כסף, אתה לא תמיד מחזיר אותם. אז לכן אתה חייב לעשות גם החלטות סכלתניות ולא רק מהרגש, ולא לפעול רק מהבטן. במיוחד שאורך החיים של סרט היום הוא הרבה יותר קצר ממה שהיה בעבר, זאת אומרת אם סרט לא מצליח בסוף שבוע הראשון, ואני מדברת כרגע על הסרטים שלנו שצריכים לפעמים את האורך רוח, לא תמיד יש להם מקום בשבוע השני בקולנוע, ובטח ובטח שלא בהמשך. אם הסרט תופס, אז זה בסדר וזה מצוין, אבל הסרטים שלנו באמת שהם הצלחות, אתה יכול לראות שהשבוע השלישי שלהם הוא תמיד יותר חזק מהשבוע הראשון, מה שאתה לא תראה על סרטים אמריקאים.
כי זה מה שנקרא מפה לאוזן.
כן. וגם בשבוע הרביעי לפעמים, התוצאות יהיו יותר טובות משבוע שני, וזה מאוד יפה לראות את זה. אז אתה מנסה למצוא את האיזון הנכון, לפחות אצלנו. אתה מוצא את הסרטים, אתה ממשיך להביא את הסרטים שאתה חושב שזה סוג של שליחות שלך להביא אותם. כי חשוב לפתוח את הקהל ולהכיר לו קולנוע אחר, ולהכיר במאים שלא הכירו בארץ. ואני אומרת, ואני מסתכלת בגאווה על אמא שלי, שבאמת הכירה לקהל בארץ את אנגלי, והכירה לקהל בארץ את לארס פון טרייר, סליחה, הממלכה הראשון היה של סמדר, אז אני... יתקן. אבל באמת, גם במאים, גם סדרות, גם סרטים שלא היו פה בעבר, סרטים ממדינות ערב, דברים שלא ראו פה על אמריקה. ויחד עם זה, גם לדעת להביא את הסרטים שיש להם ערך מוסף, אבל הם גם פונים לקהל יותר רחב. וצריך לדעת גם לעשות את זה. וצריך למצוא את האיזון בין השניים, כי אתה יודע, אני לא חושבת שאפשר להגיד על מחוברים לחיים שהוא סרט איכותי, אבל מחוברים לחיים הוא אחת החוויות צפייה הכי גדולות שאני חושבת שאנשים היו להם בקולנוע בשנים האחרונות במדינת ישראל. לשבת באולם של 300-400 איש ביחד, ולהתגלגל ביחד בצחוק, ולהתרגש ביחד. זה לא משהו שקורה לך כל יום, זה בדיוק הסיבה שאתה יוצא החוצה, קונה כרטיס והולך לראות סרט בקולנוע, ולא יושב עם המסך הענק שלך בבית.
אוקיי, יפה.
זה הזכות לקיום הקולנוע.
נכון. עכשיו, אמרת שהכל השתנה בשנים האחרונות מבחינת הקולנוע והטכנולוגיה. את חושבת שהטעם של הקהל השתנה מאז שאת התחלת לעבוד במקצוע הזה?
לא.
לא?
לא, לא חושבת.
כלומר, היום אם יהיה סרט כמו יול, אז עדיין
אנחנו
יהיה...
אנחנו מתכוננים להביא אותו להפצה חדשה.
קודם כל נהדר.
כן.
אבל יהיה מסקרן לראות באמת אם...
עשו
כן.
רסטורציה.
לא רסטורציה.
דיגיטלי חדש ו...
כן.
באיכות טובה יותר אפילו.
אוקיי. אז הנה, אז שאלתי ואני מקבל תשובה. בוא, תכף
אני מוכרח לספר לך כאן דוטה לגבי יול. אני ראיתי את יול בכאן בלי... היה רק תרגום לצרפתית, היום מוסיפים גם לתרגום הצרפתי, גם תרגום באנגלית.
כן.
טכנולוגיה, אמרתי לך.
אוזניות לא עבדו.
אוזניות לא עבדו. וכל כך הוקסמתי שלא הרשיתי לעצמי לצאת החוצה כדי לנסות להחליף. אבל אחר כך שמעתי שזה בכלל לא עבד. אז נשארתי כל הסרט, וכמו שהסרט נגמר, אני רצתי למפיץ שהכרתי אותו, כי הפצתי לו את הספינה מלאה. ואמרתי לו, אני רוצה את הסרט. אמרתי לו, תדע לך, אבל לא הבנתי מילה ממה שמתרחש, רק זהו.
וואו, זה לא... זו חוויה של קולנוע.
זאת חוויה של קולנוע.
שקורה משהו על
המסך. הקולנוע, יש בו כוח, יש בו איזה קסם, זה לא סתם מסך של קסם, כן?
אני קודם כל, אני מצטרף לחוויה...
הבחירות שלנו, הן כולן, כמו שהיא אמרה, והיא אמרה מאוד מאוד יפה, כן? הן בחירות שזה יכול להיות סרט מיינסטרים, אבל אם הוא לא נוגע לך, אם אתה לא מרגיש שאתה מוכן לעבוד עבורו, כן? אז זה לא סרט ישראלי, כמו שאמרנו בשעתו, שזה כמו ילד, כן? שזאת ההתייחסות באמת, אבל אתה מרגיש שאתה, יש לך עם מה לעשות.
אנחנו ממש מתקרבים כמעט לסיום, ואני רואה שאחד הדברים ששכחנו להגיד, כי דיברנו על לשבור את הגלים, שבאמת הייתה הצלחה גדולה, אני זוכר בזמנו שלארס פון טריר כתב לך מכתב אישי, אני חושב שפרסמתי אותו בזמנו אז בזמן תל אביב, והסיפור שזה נורא רוצה אוהב להזכיר בלשבור את הגלים, זה שאחד הערבים, ראש הממשלה הגיע לראות על מה כולם מדברים, ראש הממשלה ורעייתו. הגיעו.
אחרי שהסרט כבר רץ איזה 3-4 חודשים, אנחנו היינו בכאן כשהוא היה קיבלנו עדכון מאלון.
אז בנימין נתניהו לקח ערב פנוי, הגיע לסינמטק תל אביב, עם כל המאבטחים והכל, ושוב זה. ואז פתאום הסרט לשבור את הגלים מגיע גם לעמודי החדשות. כלומר, זה מן הסתם גם הביא עוד כמה צופים לראות... מרובה. וזה דיברתי, שמעתי בסרט כאילו של שיחת העיר, ששיחת העיר שאפילו ראש הממשלה חייב לדעת על מה כולם על מה כולם מדברים. ולזה אני קצת מתגעגע, כי אני מרגיש שפחות יש לנו את זה. שאלה האחרונה, מבקרי קולנוע עוזרים לעסק, מזיקים לעסק, טובים, מה היחס למבקרי קולנוע?
יש פה דיפלומטית אחת, בבקשה.
לא, אז אני מעדיף את הלא דיפלומטית, כי אנחנו פה בין חברים ואף אחד לא שומע. זה סוף התוכנית, את סוף התוכנית אף אחד לא שומע.
אני אגיד לך משהו. אמר פעם שאולי שיחסי הציבור שלנו, אומר, אנחנו תמיד נאהב אותם כשהם יתנו לנו 5 כוכבים, ואנחנו תמיד נכעס עליהם כשהם לא יתנו לנו כוכבים, או משהו כזה. ואני תמיד אומרת לו שאני מסכימה ולא מסכימה. כי אני לא מצפה שיתנו 5 כוכבים לסרט שהוא לא 5 כוכבים. אבל בגלל שהתחום הזה כל כך קשה, ובגלל שאני חושבת שהאינטרס שלי, שלנו, כסרטי נחשון, אני לא מדברת על מפיצים אחרים, אבל כסרטי נחשון הוא להביא ערך מוסף לקולנוע, שאני חושבת שלקולנוע בארץ, בישראל, ואני חושבת שזה ערך שמשותף לנו ולמבקרים. אנחנו רוצים להמשיך להביא סרטי איכות, אנחנו רוצים להמשיך להביא סרטים שלא יראו אותם פה על המסכים בדרך אחרת. אנחנו חייבים איזשהו שיתוף פעולה ותמיכה, לא בזה שתגידו שזה 5 כוכבים. גם אם אתם לא אהבתם את הסרט, אבל אפשר לבוא ולהגיד, זה סרט שחשוב להביא, כי בדרך אחרת לא הייתם צופים ולא הייתם נחשפים לסרטים האלה. וההרגשה היא שלפעמים נורא נורא קל לבוא ולכתוב את המילים ואת הניתוח, ואני לא מתווכחת עם הניתוח, כי זה... אני גם לא אשת... אני מבינה קולנוע מצד אחר, אני לא מנתחת אותו בדרך שהמבקרים מנתחים קולנוע. ויש גם משהו שהוא של... קשור לדעה אישית ולטעם אישי. אבל המון פעמים סרט נקטל בסוף שבוע הראשון שלו, ויש לזה השפעה. יש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה.
זו בעצם השאלה, כן? הביקורות משפיעות על מכירות כרטיסים?
בסוג הסרטים שלנו, בסרטים אמריקאים אני לא חושבת שמישהו מושפע מביקורות. אבל בסרטים שלנו ביקורת יכולה לבנות סרט, וביקורת יכולה לקבור סרט. ויש סרטים שפתחו טוב בסוף שבוע הראשון, וביום ראשון בבוקר התפרסמה ביקורת חותכת, כמו שאומרים, וסוף שבוע אחרי זה כבר נראה היה זוועה. וזה לא הייתה, אין שום קורלציה שיכול להתאים את הירידה המשמעותית הזאת, חוץ מאשר. יש מבקרים, במיוחד בתחום הקולנוע שאנחנו מתעסקים בו, שמשפיעים. וזה מצוין שהם משפיעים, אבל צריך לזכור שבמהלך ההשפעה הזאת, אם אנחנו לא נוכל לאפשר לעצמנו להביא את הסרט הבא, לא יגיע לפה קולנוע איכותי, וזה חבל.
אוקיי. אני אספר את זה בקטנה מהצד שלי. קודם כל, אחד הדברים, אני מרגיש שיש לכם כבר קהל משלכם, שכשאת, ניצחונה, כשאת מציעה סרט, ואתם, אני יודע גם שאתם עושים הרבה טרום בחורות וכל זה, שיש כבר קהל שרוצה לראות. ואחד הדברים שאני למדתי, זה שלא תמיד אני אוהב את הסרטים שאתם מביאים, אבל כן למדתי עם השנים שכשאת מביאה סרט, אני רוצה לראות אותו, כי יש לי תחושה שאת יודעת יותר טוב ממני מה הקהל ירצה לראות. כלומר, אני לא בטוח שאני אוהב אותו, אבל אני, עכשיו, הדוגמה הכי טובה ממש מהימים האלה זה רופא הכפר.
רופא הכפר הוא לא שלנו.
אז הנה, אז יפה, אז זה עוד יותר טוב.
ואתה רואה? לא, הוא לא שלנו,
ואני... אז אם ככה זה אפילו לא חנופה, זה רק להגדרה. סרט שאני לא חושב שהמבקרים כל כך התלהבו, אבל יש לו את הקהל של החיים בכפר, והוא מביא את זה. אבל זה לא סרט שלכם, ולכן יצא שהתחנפתי בלי להתחנף.
אבל זה מעניין שלא מעט אנשים שאלו אם זה סרט שלנו.
נכון.
כלומר, אתה רואה, לא, כך שזה לא רק אתה. אבל ראיתי אותו.
אוקיי. אז... אז זהו, אז 40 שנה, ועם המון סרטים היסטוריים, ואני יכול לאחל, לא רק עוד 40 שנה, אלא בעיקר, וזה האיחול שלי, שיהיו סרטים מעולים, שיהיו עוד ניקיטה מיכל קובעים, ועוד אנגלים, ועוד לארס פון טריירים, שזה הסיבה ש... בלעלה,
אלה כבר כמו. חלפו מהקולנוע
לא,
אבל שלנו.
הבאים, שהבאים יהיו...
חדשים, כן, יוצרים שיהיו, חדשים, שיקומו עם כוח.
בדיוק, כן? יוצרים כאלה יש. שהם משמעותיים. טוב, ואנחנו מסיימים גם מסרט שלכם, מפסקול של סרט שלכם, מתוך רוקדת בחשיכה.
ביורק,
יחד עם תום יורק.
כן.
ביחד, זה השיר שאיתו אנחנו נסגור את ה... את התוכנית הזו, ממש תודה רבה שבאתן.
תודה לך.
ובהצלחה עם, עם הסרטים הבאים.
כן, יש לנו.
עד כאן סינוסקופ ברדיו הקצה, תוכנית 138, נשתמע בשבוע הבא.
That were over before they were spent. I've seen what I was and I know what I'll be. I've seen it all. There is no more to see.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.